שלום ובוקר טוב לכם מאזיני רדיו גלי ישראל, אנחנו שוב כאן ביחד איתכם בדף היומי. הדף היומי היום הוא במסכת גיטין בדף למד ח', ואנחנו נתחיל את הלימוד בדף למד זין עמוד ב', ארבע שורות מסוף העמוד. נזכיר לעצמנו שהייתה לנו מחלוקת תנאים, מחלוקת במשנה לגבי פדיון עבד. מקרה אחד, עבד שנשבע ופדאו, אז דעת תנא קמא היא שאם פדה אותו לשם עבד אז ישתעבד, תכף נראה למי. אם פדה אותו לשם בן חורין אז הוא איננו משתעבד, הוא בן חורין. לעומת זאת רשב"ג אמר בין כך ובין כך ישתעבד. הייתה לנו מחלוקת אביי ורבא איך מדובר פה במחלוקת הזאת. אביי הסביר שמדובר לפני יאוש, ולכן הוא אמר, כיוון שמדובר לפני יאוש, אם הוא פדה אותו לשם עבד, אז הוא שייך לרבו ראשון, כי לא היה יאוש. לעומת זאת, אם הוא פדה אותו לשם בן חורין, אז לשני הוא לא, כיוון שהוא פנה אותו לשם בן חורין, אבל למה שלא יהיה לראשון והלא מדובר לפני יאוש? אז התשובה היא שזו תקנה כדי שיפדו את העבד, אז יגידו, אני פדה אותו לשם בן חורין, טוב מאוד. אין? לעומת זאת, אין? אבל בא רב שמעון בן גמליאל ואומר, בין כך ובין כך, ומה? הוא ישתעבד. למה? מכיוון שמצווה לפדות לא צריך את התקנה, מכיוון שהוא סובר שיש מצווה לפדות גם את העבדים. זו שיטתו של אביי שמדובר לפני יאוש. רבא לעומת זאת סובר שמדובר לאחר יאוש, וממילא אם פדה אותו, אז ככה, לפי תנא קמא, אם פדה אותו לשם עבד, אז ישתעבד לשני. למה לשני? כיוון שזה מדובר אחרי שהוא התייאש. ואם הוא פדה אותו שלא לשם עבדות, אז ברור שהוא לא לראשון, כיוון, לא לשני כיוון שהוא לא רוצה, ולא לראשון כיוון שזכה יאוש, אז זה מובן. לעומת זאת, לפי רשב"ג, בין כך ובין כך השתעבד לראשון, ומה הסברה? לא מדובר פה אחרי יאוש, זה כבר לא שייך לו, כי פה יש תקנה כדי שלא ילך כל עבד ויפיל את עצמו כדי שיצא לחירות. עד כאן סיכום של מה שראינו. עכשיו בא רבא, בא הגמרא ושואל ככה, ולרבא נאמר לאחר יאוש, אז מה הוא ממילא לרבו שני? זאת אומרת, מה שכתוב השתעבד, הכוונה היא לרבו שני. רבו שני ממן קנה? ממי הוא קונה? מהשבי? מה הוא קונה? מהשבי? שבי גוף ומכאן אלי? האם השבי עצמו יכול לקנות את העבד? איך הוא יכול לקנות ממנו את העבד? אומרת הגמרא, הוא יכול לקנות, לא לעניין, ובוא נבדיל, אולי חשוב מאוד לדעת, שבעבד כנעני יש שני רבדים. יש הרובד הממוני ויש הרובד האיסורי שצריך לשחרר אותו. ולכן למשל, עבד כנעני אסור לישא בת חורין. הוא מותר לישא רק שפחה. אז היא אומרת, אין, כאן אלה למעשה ידיו. זאת אומרת, השווי קונה אותו למעשה ידיו, היהודי שפדה אותו קונה אותו ליד מלאכתו, ואחר כך כשהוא מטביל אותו לשם עבדות, הוא קונה גם את גופו. דאמר יש לקיש, עכשיו מאיפה אנחנו באמת יודעים שגוי יכול לקנות את מעשה ידיו של העבד? דאמר יש לקיש, מניין לעובד כוכבים? שקנה את העובד כוכבים למעשה ידיו, שנאמר, וגם מבני התושבים הגרים עמכם, מהם תקנו. אין? אז מהמילים, מהם תקנו, אין? שרשי אומר ריבוי ההם, הרי לפני זה כתוב, מהם תקנו עבד ועמה. אז ממילא פה לשתוק, בשביל מה זה כתוב? שוב, אז מה מפה אנחנו יודעים? אתם קונים מהם. זאת אומרת, אתם ישראל קונים מהאקום עבדים, אבל לא הם קונים מכם. אקום לא יכולים לקנות מישראל עבד, ולא הם קונים זה מזה. גם האקום לא יכול לקנות אחד מהשני. ממשיך יש לקיש, אומר, יכול לא יקנו זה את זה. שאתה אומר, מה זאת אומרת יכול לא יקנו זה את זה? הרי לפני רגע, יכול לא יקנו זה את זה? אמרת, לא הם קונים זה מזה, אז איך אתה חושב שכן יקנו? אומרת הגמרא, לא, הכי כאמר, זאת הכוונה, ולא הם קונים זה מזה לגופו. זאת אומרת, את גוף העבד לעניין הרובד האיסורי. זה הם לא קונים. אבל מה יכול לא יקנו זה את זה אפילו מעשה ידיו? פה אומר יש לקיש, הוא אומר לי, זה הפשט. אומר יש לקיש, כן, זה הם יכולים. למה קל וחומר? אמרת קל וחומר. אם עובד כוכבים ישראל קונה, אפילו עובד כוכבים יכול לקנות ישראל למעשה ידיו, כי כתוב וכי תשיג יד גר ותושב עמך ומח אחי חמו ונמכר לגר תושב או לעקר משפט גר. עובד כוכבים, עובד כוכבים, לא כל שכן. בוודאי שאפשר למעשה ידיו. אומרת לו, רגע, רגע, בסדר, אבל עדיין, אימה הנמילי בכספה. זה אולי דווקא בקניין כסף יכול הגוי לקנות. דומיה דעובד כוכבים, קונה ישראל בכסף. תכתיב בכסף מקנתו, אומר רשי. אבל בחזקה, לא. אבל בחזקה, כמו במקרה שלנו, אומר רשי, כגון שבי שיחזיק בו וקנאו בחזקת יאוש, כשיפדירו רבו. אז מאיפה אתה יודע שזה יקנה? אומרת הגמרא, אביא לך ראיה שאפשר לקנות בכוח. איפה אמר רב פאפה? אמון ומואב תארו בסיחון. מה זאת אומרת? אין? שאנחנו יודעים שעם ישראל הוזהר כלפי אמון ומואב, אין? שלא להתגר במלחמה. אבל כאשר סיחון כבש את אמון ומואב, באותו זמן, כיוון שהוא כבש, הנה, כיוון שלמרות שכתוב על תצר את מואב, אל תצורן, אבל מה כתוב? כי חשבון עיר סיחון, על מה תהר מואב בסיחון. אז ממילא, והנה מה אנחנו רואים? שהוא קנה את זה בכיבוש. אז הנה אנחנו רואים שגוי יכול לקנות את הקרקע בחזקה. אומרת הגמרא, רגע, אשכחן עובד כוכבים, אין עובד כוכבים. זאת אומרת, פה זה אמון ומואב וסיחון. עובד כוכבים לישראל מנהלן. מאיפה אנחנו יודעים שגוי יכול לקנות את ישראל לחזקה? אומרת הגמרא, דכתיב, ויש ממנו שבי. זאת אומרת, וישמע הכנעני והלחם בישראל, ויש ממנו שבי. אז הנה רואים שהשבי ששווה אקו מישראל במלחמה נקרא שבי, זה נקרא שלו, וממילא יכול לקנות בחזקה. באה הגמרא ומביאה הלכה בשם רבי יוחנן, אמר רב שמן ברבא, אמר רבי יוחנן, עבד שברח מבית האסורים יצא לחירות ולא עוד, אלא שכופים את רבו וכותב לו גט שחרור. למה בעצם כופים את רבו וכותב לו גט שחרור? כיוון שבעצם מה? מכיוון שפה אנחנו אומרים שברגע שהאדון אין לו והעבד שלו ישתחרר מצד הממוני שבו, וממילא עדיין הוא צריך את להפקיע ממנו את קניין האיסור שיוכל להתחתן בבת חורין. פה קופים אותו. למה? כי זו מידת סדום. הלא האדון לא מפסיד שום דבר. הלא הצד הממוני הוא כבר לא שלו. אז אומרים לו, הצד הממוני לא שלך, אז אתה סתם מחזיק אותו לצד האיסורי. מה זה? זו מידת סדום, וקופים מידת סדום, לכן קופים את רבו וכותב לו גט שחרור. באה הגמרא ושואלת על זה קושייה, על הפסק הזה של רבי יוחנן. תנן, רבן שמעון בן גמליאל אומר, בן כך ובן כך השתעבד. זאת אומרת, בן אם פדה אותו לשם עבד, בן אם פדה אותו לשם חורין, הוא משועבד לראשון. ועל זה אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו הלכה כמותו, חוץ משלושה מקרים, ערב וציידן, אוריה האחרונה, ולא ניכנס מה עם המקרים האלה, אבל כל פנים הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. אז איך אתה בא ואומר קודם שמה שיצא לחירות? הלא רבן שמעון בן גמליאל אומר שבין כך ובין כך הוא נשאר עבד לראשון. סתירה, אם כן, אומר רשי, הנה לנו קשה, דרב יוחנן, דרב יוחנן. אומרת הגמרא ככה, בישלמה להבאי, אין פה סתירה, למה? מוקי ללהי, הלו איך הוא העמיד את המשנה שלנו? הוא העמיד את זה לפני יאוש. אומר להי, מה שאומר רב יוחנן, שעבד יצא לחוץ, זה לאחר יאוש. אז אין סתירה. אלא לרב עדי אמר לאחר יאוש, אבל לפי רבה שהסביר את המשנה אפילו לאחר יאוש, ובכל זאת אומר רבי יוחנן, שמסביר רבי יוחנן או פוסק כמו רשבג, אז הוא עבד, אז כאשר ידי רבי יוחנן עד רבי יוחנן. אומרת הגמרא, אמר לך רב, הטעם המאי, הלא מה הטעם של רשב"ג לפי זה, שבכל זאת למרות שמדובר, לאחר ייאוש העבד נשאר לראשון, משום דחזקיה. זאת אומרת, כי אני אומר, כדי שהעבד לא יבוא להסגיר את, לבוא, להפיל את עצמו לגייסות, כדי להשתחרר. בורח שאני, עבד שבורח מהשבי, שונה מעבד שפדו אותו, שם לא קיים החשש של חזקיה, למה? השתה לקטה למסר נפשי, הוא מעמיד את עצמו אביל בסכנת הריגה כדי לברוח מגדודי האקום. אין הוא יודע שהרי יהרגו אותו אם ישיג אותו. הפולי הפיל נפשי לגייסות, האם הוא יזכיר את עצמו בכוונה כדי שישבו אותו? בוודאי לא. ולפה לא צריך לתקן את התקנה, ולכן זה מוסבר מיושבים שני הפסקים של רבי יוחנן אפילו לפי שיטת הבאי. באה הגמרא ומביאה מעשה, עמתי די שמואל השתבאי, שפחתו של שמואל נשבטה, פרקוע לשום עמתה, פדו היהודים כדי שתישאר שפחה, ושדרו לי, שלחו לו, ואז הם שלחו אותה, אלה שמואל, שלחו לי וממרו לו, נסביר לך למה, ענן כרבן שמעון בגמליאל סביר ענן, שהעבד נשאר משועבד והשפחה לאדון הראשון, את אינה מכרבנן סביר עלה, אפילו אם אתה סובר כחכמים, שלפעמים עבד שנבדה יוצר לחירות, ענה נשומם, הת הפרקין הניהלה. אנחנו פדינו אותה על מנת שהיא תישאר שפחה, ואז גם לחכמים, אם מישהו עבד את האדם הראשון. אבל הגמרא אומרת שהם טעו. ומדוע? אינו סבור לפני ייאוש אבי. הם חשבו שזה היה לפני הייאוש של שמואל, ולא היא. לאחר ייאוש אבי. זה היה אחרי ייאוש, וממילא במקרה כזה, בין לחכמים, בין לרבן שמעון מגמליאל, היא יוצאת לחירות, אפילו יפדו אותה לשם שפחה. אומרת הגמרא, ושמואל, לא מבית השתבוי, לא משתעבד בי, לא רק שהוא לא השתעבד בשפחה הזאת, אלא גיטה דחירות הנמי לא הצריכה. הוא אמר לה, את מותרת להינשא לבן חורין, ואפילו, אין, אפילו גט שחרור במקרה הזה, את אינך צריכה. ולמה? אומרת הגמרא, כי שמואל לטעמי. ואמר שמואל, המפקיר עבדו, יצא לחירות, ואינו צריך גט שחרור. ברגע שאיבד הצד הממוני, אז כבר גם אין צורך בגט שחרור. שנאמר, וכל עבד איש מקנת עשב. למה כתוב איש? עבד איש ולא עבד אישה? מה, אלא מה, משל מה? אלא עבד שיש לו רשות לרבו עליו, זאת אומרת, קניין הממון, הוא קרוי עבד. עבד שאין רשות לרבו עליו, אין קרוי עבד, וממילא גם צד האיסור פוקע. מביאה הגמרא עוד מעשה, עמתי דרבי אבא בר זוטה השתבאי, פרקה ותרמודה, בא איזה גוי, ופדה אותה לשום אית איתה, כדי לשאת אותה לאישה. שלחו לילדידי, שלחו לרבי אבא, היא יאות עבדת, אם אתה רוצה לשאת טוב, שדר לה גיטה דחירותה, תשלח לה גט שחרור. שואלת הגמרא, היכה דמי, איך מדובר? אידה מצו פרקי, אם מדובר במקרה שהעקום מסכים לשחרר אותה, ויכולים לפדות אותה, למה לגיטה דחירותה? יפדו אותה כדי להחזיר לרבי אבא. אידה לא מצו פרקי, להי, אם מדובר במקרה שהם לא יכולים לפדות אותה, כי שדר לגיטה דחירותה מי הווי. מה, כשישלח לה, מה זה יעזור? הלא ישבו יא ביד עקום. והם לא ישחררו אותה בגלל גט שחרור שהגיע מרבי אבא. אומרת הגמרא, תירוץ ראשון לעולם דמצו פרקלה. באמת מדובר שיכולים לפדות. וכיוון דמשדר לגיטה דחירותה, כאשר מה הוא ישלח גיטה דחירותה, חיבור מחברי אהדת דהו פרקלה. זאת אומרת, התחברו אנשי העיר ויפדו אותה, כמם שיודעים שתיפדה לשם בת חורין. אבל אם לא יהיה גט שחרור, הם לא יסכימו לשלם, ולכן שלחו, טוב תעשה אם תשלח גט שחרור. זה הסבר ראשון. הסבר שני, אומרת הגמרא, ובית האמא, לעולם דלא מצו פרקלה, באמת הם לא יכולים לפדות, וכיוון דמשד על גיטה דחירותה. ברגע שרבי אבא ישלח גט חירות, מצזלה באפי, היא תהיה בזויה, כיוון שעכשיו פתאום מתוודע שהיא שפחה של יהודים, ואז הוא לא ירצה אותה לאישה, הוא מפרק לה. ואז הוא יבדה, יסכים שיבדו אותה, הוא לא ידריש יותר משוויה. שואלת הגמרא, ואמר מר, גמרא בעבודה זרה, חביבה להם, לגויים, בהמתם של ישראל, יותר מנשותיהם. זאת אומרת, אז ממילא, למה שהוא יבוא עכשיו ויקל בפדיונה? הרי זה ודאי לא גרוע מבהמה. אומרת הגמרא, הנמילה בצינה. אבל בפרסיה זילה ומילתא, כשכולם יודעים את זה, אז במקרה כזה זה כן בושה וזילות עבורה. ממשיכה הגמרא ומספרת מעשה. היי אמתא דהבד בפומפדיטה, הייתה שפחה אחת בפומפדיטה. דהבו כמאבדה באין שאיסור, היו עושים במעשים אסורים. אמר רבה יעילב דאמר רב יהודה אמר שמואל, כל משחרר עבדו עובר בעשה. כי כתוב לעולם בהם תעבודו, וקייף ננה למרה, וכתיב לגידי דחרותה. הייתי כופה את האדון שישחרר אותה, כדי לשמור אותה מן העבירה. רבינה אמר, כי המודה רב יהודה משומילתא דאיסור. זאת אומרת, פה בוודאי מותר, ואין איסור לשחרר את העבד, כדי שלא יבוא איסור. אומרת הגמרא, ואביי משום איסור לא? אביי לא יתיר לשחרר אותה משום איסור? אמר רב חנינה ברב קטין, אמר רב יצחק, מעשה באישה אחת שחציה שפחה וחציה בת חורין, למשל הייתה שפחה ששניים ואחד שחרר אותה, וקפו את רבה ועשה בת חורין. אז הנה, כן, שחררו אותה, אין? כיוון שככה הייתה אסורה לא לעבד, אין? ולא בן חורין. אז מלב, ואמר רב נחמן, מנהג הפקר נהגו בה. זה לא בגלל שהיא לא יכולה להינשא, כי היא לא מצווה על פרי הערבייה. אלא זה כיוון שלא הייתה מיוחדת, היו נוהגים במנהג הפקר, אומר רש"י, בזנות. אז הנה אתה רואה שלצורך זה כן התיר לשחרר. ואתה אומר, הכי השתה, מה אתה משווה? הטם לא לעבד, חזיה לא לבן חוריזיה, חזיה לא לזה, לא לזה, מלא יהיה הפקר. הכה, אפשר דמייחד ללאב, דמנטרלה. פה, גם אם היא עדיין לא משוחררת, אפשר לתת לעבד, ואז היא לא תנהג מנהג הפקרות. חוזרת הגמרא לדון בדברי שמואל, גופה. אמר רב יהודה אמר שמואל, כל משחרר עבדו עובר בעשה, שנאמר לעולם בהם תעבודו. על זה שאת הגמרא מיטיב עם מעשה ברב אלעזר, שנכנס בבית הכנסת ולא מצא עשרה, לא היה מניין. ושחרר עבדו והשלימו לעשרה, איך מותר לעשות לעולם בהם תעבודו? עונה הגמרא, מצווה שאני. לצורך מצווה, מותר לשחרר את העבד. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אומרת הגמרא, תנו רבנן, יש לנו ברייתא לפסוק לעולם בהם תעבודו. מה בא הפסוק הזה לומר? דעה ראשונה, דעת רבי ישמעאל, רשות. מה הכוונה? זה כיוון שבאומות העולם צוות התורה לא תחיה כל נשמה, לכן צריך לכתוב מבני התושבים, לעולם בהם תעבודו, להתיר אחד משאר האומות, אומר רש"י, הבעל הכנענית, שהיא משבע האומות, והוליד בן, אתה רשאי לקנותו בעבד. וממילא, בא רבי ישמעאל אומר, זה בא להתיר. לעומת זאת, רבי עקיבא אומר, חובה, העבד, הפסוק הזה בא לומר, לעולם בהם תעבודו, חובה. אין? אז ממילא, אומרת הגמרא, ודילמה רבי אלעזר סבר לה, כמאן דאמר רשות, אז למה הוא שחרר לצורך המניין? כי הוא סבר שהפסוק הזה לא בא להטיל חובה, אלא הוא בא רק לצורך רשות. אומרת הגמרא, לא סלקה דעתך דתניא בהדיא, רבי אלעזר אומר חובה, הייתי יכול לתרץ את התירוץ הזה, אבל מה נעשה? מצאנו במפורש את דוש רבי אלעזר, איש איזה חובה. אומרת הגמרא, אמר רבא, בהני תלת מי לנחתי בעלי בתים מנכסיון, בגלל שלושת הדברים הללו יורדים בעלי בתים מנכסיהם. האחד הם מפקי עבדי ולחירות, מוצאים את עבדיהם לחירות בניגוד למצווה של עולם בהם תעבוד. דבר שני, דסייר נכסי בשבתא, הם באים לבקר את הנכסים בשבת, לדאוג, לראות מה הם צריכים. ודקבאי סעודתא בשבתא באידם במדרשה. זאת אומרת, הם קובעים את הסעודה שלהם בשבת בזמן שהחכם דורש דרשות לרבים בשבת, והם יושבים בבית בסעודה שלהם. דאמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, שתי משפחות היו בירושלים, אחת קבעה סעודתא בשבתא בזמן הדרשה, ואחת קבעה סעודתא בערב שבתא. וממילא בערב שבתא, אומר רש"י, בליל שבת אין כאן כבוד שבת, העיקר הוא בבוקר. אין? ולמרות שהם היו מתכוונים בשביל ביטול בית המדרש, אבל בכל זאת הם לא קבעו בזמן הנכון. זה פירוש אחד. אומרת הגמרא, אמר רבא, אמר רב, המקדיש עבדו יצא לחירות, מה איתה? מה אומרת הגמרא? גופי לא קדיש. זאת אומרת, הגוף שלו בוודאי לא ראוי לא למזבח ולא לבית הקבית. לדמי, לא כאמר, להקדיש את הדמים, זה הוא לא אמר. אלא מה התכוון? להווה עם קדוש, כאמר. זאת אומרת, הוא רוצה שהעבד יצא לחירות, ולכן יצא לחירות. רב יוסף אמר, המפקיר עבדו יצא לחירות. זאת אומרת, גרסה לא המקדיש עצמו, אלא המפקיר עצמו. אומרת הגמרא, מאן דאמר מקדיש, כל שכן מפקיר, אין הוא בוודאי, אין יצא לחירות. לעומת זאת, מה מאן דאמר מפקיר? מקדיש, לא, דילמה לדמי כאמר, אולי הוא התכוון לומר שהוא מקדיש אותו לדמיו. אומרת הגמרא, איבא ילאו, צריך גט, צריך גט? או לא צריך? המקדיש עבדו, המפקיר עבדו, יצא לחירות, אבל גם צריך גט? אומרת הגמרא, תשמד, אמר רב חייא בר אבין, אמר רב, אחד זה ואחד זה יצא לחירות, וצריך גט שחרור. אומרת הגמרא, אמר רבה, הוא מטמין על השמעת, אם מקשים על השמועה הזאת, שאנחנו אמרנו מברייתא. מקדיש נכסיו היו בהם עבדים, אין הגזברים רשאים להוציאם לחירות, כיוון שאי אפשר להקדיש את גוף העבד רק לדמיו, ולכן הם לא יכולים לשחרר אותו, אבל מוכרים אותם לאחרים, והדמים יהיו להקדש, ואחרים מוציאים אותם לחירות. רבי אומר, אומר אני, אף הוא נותן דמי עצמו ויוצא מפני שהוא כמוכרו לו. אז מה אנחנו רואים? שבכל מקרה מקדיש את עצמו, יקדיש לדמיו, הוא לא הוציא אותו לחירות, לא כמו דברי רב. אומרת הגמרא, סליחה, מתנית קרמית עלי דרב, רב תנה ופליג, אתה בא ומקשה על רב, מה? ממה? מברייתא? מה הבעיה? רב תנה, והוא יכול, הוא מסוגל לחלוק גם על ברייתא. עד כאן דברינו להיום לדף יומי נוסף. נשוב נהיה עמכם כאן בעזרת השם גם מחר, באותו מקום ובאותה שעה, ובינתיים בוקר טוב, יום נעים ובשורות טובות.